מהדורת הבוקר עם בצלאל כהן ודוד חכם.
שלום לכם, בוקר טוב, יום שלישי בשבוע, שלום דוד, בוקר טוב.
בוקר טוב בצלאל.
עוד מעט נביא כאן פרטים על פעולה של צהל הבוקר, מוקדם בבוקר, בג'נין, כוחות של צהל ומשטרה, ימם, נכנסו לבית חולים. לתוך בית חולים חיסלו שלושה מחבלים, תוך 10 דקות הכוחות היו בחוץ, ברוך השם ללא נפגעים מהצד שלנו, עוד מעט נביא את כל הפרטים, וזה קורה לא בעזה, בג'נין. קרוב, קרוב לנתניה.
ללמדך כמה הטרור מקיף אותנו מכל רחבי הארץ, בכל כיוון אפשרי. זה לא רק בעזה, בכל מקום. וזה מתחבר, אתה יודע, לפרסומים השונים שהיו אמש, שבינתיים נבלמו, אתה יודע, בעיקר על ידי חמאס, צריך לומר את זה. הוא דחה את ההצעה, את המתווה החדש שגיבשו, שגם עליו הייתה ביקורת, אבל זה, אני חושב שצריך לדבר על זה קצת. מה, 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 מה אפשר לעשות, מה אי אפשר לעשות, ולמה, למה צריך להסכים, ולמה לא צריך להסכים בכל העסקה הזאת.
עסקה של עסקה או לא עסקה, כן. מנסים להגיע לעסקה, ואתמול לא יודע מי הדליף ומה הייתה המטרה, אבל הייתה לאיזה מטרה, להדלפה הזו של עסקה שאני לא יודע איך יכולה לעבור בדעת הקהל הישראלית עם שחרור של אלפי מחבלים למי שעושה את החשבון על העסקה הזו. וצריך להגיע הרי לעסקה, צריך לעשות משהו, זה לא ייגמר בזה שיגיעו לחטופים במנהרות ושחררו אותם פיזית.
הסיפור הזעם אתמול היה פחות על השחרור של רבי מרצחים, ומדובר באמת באלפים. יותר מדובר על זה שהמלחמה לפי המתווה הייתה אמורה לייצר, להיפסק. טוב עשו שרי הממשלה, חלק משרי הממשלה, וגם חברי כנסת, כשהודיעו, בין השאר גם שמעת אתמול את השר וסרלאוף. שאומר, עצירת המלחמה פירושה פירוק הממשלה כולה. וזה נכון, אבל מצער מאוד שמי שדחה בעצם את המתווה של העסקה לפי איך שפורסם, זה לא בגלל הלחץ משרי ממשלת הימין. זה חמאס. כלומר, הוא אמנם במנהרות שלו.
הם רוצים דבר אחד לפני הכל, תעצרו את המלחמה. מה זה מלמד?
נכון. אבל צריך להסתכל על זה ככה. נכון שחמאס נלחם על חייו, נכון שיחיא סינואר נמלט כמו אכבר, נכון שכל ראשי הנהגת חמאס שם ברצועת עזה בורחים ממנהרה למנהרה, הכל נכון. נכון שפגעת, תכף נדבר על הפגיעה, כן, בחמאס, הכל נכון. אבל עדיין בסוף מי שמוביל את הסדר יום ואיך יראו הדברים, צריך להגיד את זה את האמת לציבור, זה חמאס. כי מי שדחה את ההצעה אתמול בערב, זאת חמאס. היא אמרה למתווכים שהיא לא רוצה במתווה הזה. קודם כל תפסיקו את המלחמה, ורק אחר כך נדבר.
אבל עדיין אני חושב, ושוב, בלי, בקטע הזה בלי להביע עמדה בעד או נגד, אני חושב שכמו שיש לא מעט לוחמה פסיכולוגית מצד ישראל בהקשר של, גם של העסקה, גם מצד חמאס יש... זה טבעו של מסע ומתן, אתה אומר לא ולא ולא, ויושב ומדבר, ובסוף מגיעים לאיזושהי הסכמה על משהו שאני יודע מה.
זה נכון, זה נכון, אבל לא, אבל לא, אתה טועה בדבר הזה, אתה טועה, כי מי שבעצם מוביל את הסדר יום, למרות שהוא מתחבא במחילות שלו, ממנהרה למנהרה כמו שהזכרתי, זה בינתיים חמאס. ושלא לדבר על זה, שנכון, אף אחד לא אמרו, אף אחד לא אמר שחיסלו את הירי לחלוטין, אתמול ראינו את המתח לעבר המרכז. וזה אומר שאי אפשר להפסיק מלחמה, כלומר, את החטופים לא החזרת, את יחיא סינואר עוד לא חיסלת, את הנהגת חמאס עוד לא חיסלת, את כל החמושים שם, אומר בעצמו שר הביטחון יואב גלנט, שיכול להיות שמחצית מאנשי חמאס חוסלו, מחצית מאנשי חמאס.
הוא אמר לו, רבע חוסלו ורבע נפצעו.
בסדר,
חצי יצאו מכלל פעולה.
מחצית לא מתפקד. בסדר, אבל עדיין כשהוא רוצה להוציא ירי למרכז, הוא הצליח, אתמול ראינו את זה. אז לעצור מלחמה בעיתוי כזה, כשחמאס בעצם יכול לראות על תל אביב ועל המרכז, כן, או שלא לדבר גם על הדרום, אני לא מבין את ההיגיון. אני לא מצליח להבין את ההיגיון.
טוב, ציפית שהמלחמה...
על מה נפלו כל כך הרבה חללים? בוא תגיד לי, על מה אנחנו כבר יותר משלושה חודשים כל כך סובלים?
את השאלה הזו אפשר יהיה לשאול כשהמלחמה תיעצר או תסתיים, כי אנחנו עדיין בעיצומה של מלחמה, ואתה רואה שעדיין נלחמים, נמצאים בחאן יונס, מעל ומתחת לקרקע, ואני לא, מי שחשב שמלחמה נגמרת בנוקאוט, בניצחון תוך חודש או חודשיים או יומיים או שישה ימים כמו שהיה פעם, זה לא עובד ככה.
נכון, אני מסכים איתך בדבר הזה, אבל זה לא מה שאני אומר. אני אומר, אי אפשר לעצור מלחמה, אתה יודע, בלי דבר אחד מאוד מאוד בסיסי שהבאת. הרי מה הייתה מטרת המלחמה? שעזה לא תחזור להוות איום על ישראל, ואז בלחץ משפחות החטופים ובצדק המטרה שונתה לגם מיטוט שלטון חמאס וגם שחרור החטופים. אבל כשלא הבאת לא את זה ולא את זה, ואת הירי הרקטי לא חיסלת, אז איך אפשר לעצור? כלומר, מי ייתן לדבר הזה לעצור? ולמה רק השרים מממשלת הימין, כלומר רק השרים מהימין, הימין מה שנקרא, סמוטריץ' ובן גביר, למה רק אותם שומעים בדבר הזה? למה אנחנו לא שומעים עוד שרים, גם המפלגות החרדיות, גם חברי כנסת, שאומרים, חבר'ה, אין מנדט לעצור את המלחמה הזאת, לא יצאנו למלחמה הזאת סתם, ושאומרים את זה בפה מלא. אני לא יודע מה לומר לך, תשמע, אני שומע את נתניהו, נתניהו אומר ממשיכים,
עד הניצחון. הניצחון המוחלט, אגב, הוא קורא לזה כל הזמן, הניצחון המוחלט, שאני לא מבין מה הפירוש, הניצחון המוחלט. ניצחון, הישג, תוצאה, לא יודע, מה זה המוחלט. אבל שאלת על החרדים, דבר ראשון, דרי בקבינט, אז הוא לא צריך לדבר והוא שם, כמו שיתר חברי הקבינט לא מדברים ולא מספרים ולא צועקים למה ככה או אחרת. ואלה שלא נמצאים בקבינט ולא באמת יודעים מה קורה, כמו סמוטריץ' ובן גביר, צועקים וקוראים, ואל תעצרו את המלחמה, זה מאוד פשוט.
אתה יכול לזלזל בסמוטריץ' ובן גביר, שהם לא נמצאים בקבינט,
הם בקבינט המורחב, אבל הם לא בעניין
הזה. כן, הם לא בקבינט של המלחמה. הם לא בקבינט של המלחמה כי הם ויתרו. הם ויתרו בשביל שתהיה אחדות, בשביל שבני גנץ וגדי איזנקוט ייכנסו. היום אנחנו רואים איך הם מקים על חטא בדבר הזה, למה הם לא בתוך קבינט המלחמה המצומצם, ולמה רק אלו שחושבים בדעה אחת נמצאים בתוך קבינט המלחמה. אבל הם שומעים והם יודעים והם אומרים לך, הם אומרים, כן, את מה שצריך לאמר, ואני חושב שגם הציבור מסכים איתם. אני ראיתי אתמול איך שפורסם המתווה הזה לעסקה, מתווה באמת עזוי לחלוטין, ראיתי אתמול את הציבור כועס וזוהם על כל הדבר הזה. כולם רוצים לשחרר את החטופים, אין ספק בכלל, שלא ישתמע שמישהו לא רוצה לשחרר אותם, רוצים לשחרר אותם, אבל אם זה במחיר של עצירת מלחמה, אין מנדט, אני חושב, לממשלה, לקבינט המצומצם לעשות.
למי ששואל ושואלים על איזה פרטי עסקה אתם מדברים, אז אתמול פרסם עמית סגל על עסקה שמדברת על 45 ימי הפוגה, שוחררו בשלב הראשון 35 חטופים, ובהמשך 100 עד 250 מחבלים ישוחררו לכל חטוף, כולל רוצחים כבדים, כלומר איזה 4,000 או אולי יותר מחבלים שישוחררו.
5,000
אפילו, כן, תלוי איזה חשבון אתה עושה. לא נראה לי שזה אמיתי ומציאותי, אבל הציעו את זה כבר בתחילת המלחמה, תשחררו את כל המחבלים, נקבל את כל החטופים, וכשכל המחבלים יהיו שם בעזה, אתה ממשיך להפגיז שם, התוצאה שלהם
תהיה ידועה. אני חושב שככל שהפעולה הצבאית תעמיק עוד ועוד ועוד, וככל שאתה נוגע במרכז העצבים שם בתוך רצועת עזה, כן, ככה גם חמאס יתגמש, ובכל אופן ישראל לא אמורה להסכים לעצירת מלחמה תמורת שחרור.
ובכל מקרה ישראל צריכה להמשיך במלחמה כאילו אין מסע ומתן, ולהמשיך במסע ומתן כאילו אין מלחמה, זה הולך לצד זה.
כן, זה מה שקורה בפועל כרגע.
כן. טוב, אנחנו נעסוק בזה ובעוד עניינים שקשורים למלחמה, וגם הבוקר ננסה קצת לעסוק בפוליטיקה המקומית, הפנים חרדית, יש עוד פחות מחודש לבחירות המקומיות, והעסק מתחיל להתעורר. אם יהיו בחירות, כי לך תדע מה יקרה בצפון, ואז יש לנו שוב את התאריך, אבל נכון להיום, הבחירות בסוף אדר א', לא זוכר את התאריך, כי עוד חודש. טוב, כותרות.
מהדורת הבוקר, הכותרות.
בחדר החדשות, ישראל בן צבי, בוקר טוב.
בוקר טוב, אלה הכותרות לבוקר זה. כוח מסתערבים של שבק וימם חיסל הלילה שלושה מחבלים שהסתתרו בבית חולים בג'נין ותכננו לבצע פיגוע בזמן הטווח הקרוב בהשראת השבעה באוקטובר. אחד המחוסלים הוא דובר הזרוע הצבאית של חמאס בג'נין. המתווה לעסקת שחרור חטופים, חמאס דחה את ההצעה ודרש כי ישראל תעצור תחילה את הלחימה בעזה ותשיג את כוחותיה לפני הדיונים על כינונה של העסקה. על פי ההצעה בפריז, ישראל תשחרר כ-4,000 מחבלים בהם רבי מרצחים ותעצור את הלחימה לחודש וחצי, כשבשלב הראשון ישוחררו 35 חטופים בלבד, ולאחר מכן ישוחררו פצועים, קשישים, וכשבמקביל ישראל גם תכניס לרצועה סיוע הומניטרי בכמויות גדולות. כלי תקשורת ערבים מדווחים הלילה על פעילות של צה"ל ברפיח, בדרום הרצועה, במרכזה ובצפונה. פעילות משמעותית נרשמה גם ביהודה ושומרון. הפלסטינים טוענים כי יותר מ-200 אזרחים נהרגו בעזה רק ב-24 השעות האחרונות. ניו זילנד מצטרפת ל-11 המדינות שהודיעו על עצירת המימון לארגון אונר"א של האו"ם. המשטרה עצרה לילה נהגת מבנימין בחשד שדרסה למוות והפקירה הולכת רגל בת 90, שעה שחצתה את מעבר חצייה בכיכר דניה בירושלים. התחזית היום גשום, לקראת ערב הגשם מתחזק והתפשט בהדרגה לכל רחבי הארץ. זהו זמן קריאת שמע לשיטת הגר"א בשעה 9:13. אלה הכותרות.
תודה ישראל. ועדכון תנועה לתושבי בני ברק, רחוב אהרונוביץ' בין רחוב נפחה לרחוב השלושה חסום, גם רחוב הירדן חסום, הייתה שם שריפה בחנות ירקות בשעת בוקר זו, שהכבישים הומי רכבים ואנשים, הכביש חסום.
חשבתי שחסמו בגלל שהם תקנים שם את הכבישים הבעייתים.
הגיע הזמן באמת בבני ברק, אתה נוסע ברכב ברחובות מסוימים, כן. בבני ברק ובורות, האמת לא רק בבני ברק, יש הרבה ערים כאלה, אני גם גר בעיר עם הרבה בורות.
לא תקין
לגמרי, לא לגמרי, לגמרי לא, אבל טוב, עונת בחירות.
משקיעים כל כך השיר. הרבה בבטיחות בדרכים, כשבעצם הבטיחות מתחילה בבסיס, שיהיה כביש נורמלי. כן. על זה משלמים מיסים, לא?
לגמרי, לגמרי, לגמרי. בצוות שלנו קובי סגל העורך, מוטי קופפר הטכנאי, מתחילים. עכשיו אנחנו פותחים עם פרשננו הצבאי, קובי פינקלר, שלום, בוקר טוב.
שלום, בוקר
אור
גם לכם.
לפני שנדבר על עזה, ספר, עם ג'נין.
בג'נין, כן.
בדיוק, ספר לנו את סיפור הפעולה שנמשכה 10 דקות בדיוק בג'נין לפנות בוקר.
כן, זה מדהים כמה מודיעין כאן איכותי וטוב ומדויק. 5:30 בבוקר, הנה לכם דקה אחרי דקה, 5:30 בבוקר מגיע המידע המעודכן, העדכני על כך שמחבל של החמאס, של הזרוע הצבאית של החמאס, מסתתר לו באחד החדרים בבית החולים במחנה הפליטים בג'נין. אז הקבוצה, הלוחמים שכבר היו מתוכננים מראש אבל חיכו לשעת הכושר, תוך 10 דקות בהליכה שקטה מהירה מגיעים לתוך בית החולים, מגיעים לאותה דירת מסתור, מוצאים שם את אותו מחבל בלי שום קרב יריות משמעותי, לצידו עוד 2 מחבלים נוספים, מחסלים את שלושתם. בדיעבד מסתבר שגם על גופותיו, גופתו של המחבל הזה היה אקדח, אבל זה לא רק הסיפור של האקדח, אלא המידע, מסתבר שאותה חבורה, אותם מחבלים, תכננו להוציא לפועל פיגוע תופת בזמן הקרוב, לפי הגדרות של השב"כ בטווח הזמן המיידי, רכב תופת, פיגוע תופת, כלומר היינו יכולים להתעורר עכשיו לשעת בוקר כזאת עם מציאות אחרת, חסדי שמיים באמת...
כן, ממש, באמת בחסדי שמיים. המחבלים האלה היו מאושפזים בבית החולים או הסתתרו בבית החולים?
לא, לא, זו הייתה דירת מסתור בבית החולים. למדו את זה גם מחאן יונס וגם מעזה וגם מג'נין, לא יודע מי למד ממי, אבל בתי החולים הפכו להיות ערי מקלט. במקרה הללו של יהודה ושומרון זה לפחות מעל הקרקע, במקרים של עזה על כל מרכיביה, גם הצפון וגם הדרום, זה מתחת לפני הקרקע, אבל בהחלט דירת מסתור בתוך בית החולים, ממש חדר כביכול, חדר מנוחה של אחד הרופאים או האחים או האחיות שמה, שם מגיעים הכוחות 10 דקות, 5:30 בבוקר, לכן היה לי חשוב להביא את זה לידיעת מאזינים לבוקר הזה, זאת תוצאתה של הפעילות המהירה.
בבתי החולים, אצל הפלסטינים, אין בלתי מעורבים בבתי החולים כנראה. גם בבתי החולים אין.
נכון. זה קודם כל... זה קודם כל... אל תלכו אליו.
כן, בתי חולים זה קודם כל טרור, ורק אחר כך אולי לטפל בחולים.
יש שם גם חולים, ויש שם גם יולדות, אבל בסדר, יש שם גם מחבלים. נכון. טוב. מה קורה בח'אן יונס? שם עיקר הלחימה, עדיין לחימה, מעל ומתחת לקרקע?
כן, הרבה יותר מעצים. אני רוצה להביא כמה דוגמאות משיחות שקיימתי אתמול בשטח, גם מפקד האוגדה דן גולדפוס וגם עם האנשים מסביב שמביאים את המדעים. קודם כל לגבי המדעים, לא סתם לקחתי את שתי המילים הללו לסוף, את כמות המדעים, 993 מחבלים בפרק זמן של 3 שבועות של לחמים בתוך ח'אן יונס. כל אחד מהם מביא מידע, עוד שביב מידע, עוד פרט מידע ועוד פריט מידע, ואז לומדים על כל הדברים והולכים לשטח. למשל, אחת הדוגמאות שאספו מתוך השבועים הללו, על המצאותם של מחבלים מתחת לבית הקברות של בני צוילה, זאת שכונה, עיירה, כל אחד בסדר גודל שלהם, סך כל ח'אן יונס גדולה, 54 קילומטר רבועים, ואז מגיעים מתחת לבית הקברות הזה של בני צוילה, מגלים שם עיר שלמה מתחת לפני הקרקע. עכשיו זה ידענו, נאמר, אבל עד כמה המנהרות התת-קרקעיות המשמעותיות, מסתבר שזה בנוי משלושה רבדים, גם הרובד התחתי שאפשר לנוע בו, הולכים בו באורך, בעומק של 10-15 מטרים מתחת לפני השטח, מתחת לזה יש קומה נוספת שלא כל אחד מורשה להגיע אליה. שוב, זה לפי המידעים שאתה אוסף מתוך השטח, המודיעין שאתה אוסף מתוך השטח, בעיקר חקירות של 504, זה יחידת האיסוף, השבק כביכול של צה"ל, שמה מקומה אסטרטגית שיש שם מפקדה ותשתיות, ולמטה עוד תת קרקע אחד נוסף, שבה מסתתרת לחבורה הבכירה יותר, המנהיגים יותר, עם ציוד ואמצעים להרבה מאוד זמן, מטבחים משוכללים וחדרי שינה ואריחים וקרמיקה, ממש לשהייה של הרבה מאוד זמן. לתוך הדבר הזה צהל מגיע, חשבו בהתחלה, גם המחבלים, אגב אתמול בהפתעה גדולה מאוד, מגיעים הכוחות שמה, שבהתחלה לא חשבו להיכנס לתוך המנהרות הללו, כי לא הבינו את משמעותם ואת עומקם ואת יכולותיהם, גם של המחבלים. ברגע שהחליטו שכן נכנסים פנימה עם יחידת יעלום מכל המשקיבים, אחרי כל הסינונים ואחרי כל הבדיקות, מתברר שלמטה למטה המחבלים עוברים, ראשיהם עוברים ממקום למקום. זאת גם הסיבה שאנחנו קשה לנו בפרק הזמן הנוכחי שעובדים בתוך ח'אן יונס לתפוס גם את ראשי המחבלים. הם פשוט עוברים ממקום למקום, עוברים מדירת מסתור כזאת, תת-קרקעית כמובן, עמוקה עמוקה, ממקום למקום, דרך המנהרות האסטרטגיות שעליהן כבר דיברנו, שזה אותם מקומות שבהם ישנם הסתעפויות ושלוחות וכל מיני פינות כאלה, כולל כל האמצעים הכי מתקדמים שהם. עדורים על מנהרה באורך של קילומטר, אבל עם כל השלושה המרכיבים שלה, בהחלט דבר משמעותי. על זה לוקח צהל את הזמן שלו. 2,000 מחבלים חוסלו רק בתוך ח'אן יונס. תשמעו איזה מספרים אנחנו מדברים. 8,000 בכל החלק הצפוני של רצועת עזה, ו 2,000 רק ח'אן יונס עצמה. זה לחימה ממקום למקום, אבל
בתוך המנהרות. אני רואה גם דיווחים, שמעתי אתמול דובר צה"ל, נלחמים בתוך המנהרות, פנים מול פנים, נכנסים פנימה, דבר שלא עשו בעבר.
ואחת הדוגמאות, למה המחבלים של החמאס כל כך הופתעו, באחד המקומות, אתמול, אני רואה אותם בעיניים, מגיעים לוחמים של יחידת יהלום, מתחת לפני הקרקע, 20-25 מטר מתחת לפני הקרקע, מגיעים בתוך אחת המנהרות לדלת הדף, ומאחורי דלת העדף הזאת, דלת שנועדה גם לעצור את הכוחות וגם לעצור את הזרמת המים, אחת השיטות שצהל תכנן לפעול בהן, לא כל כך צלחה, אבל מאחורי הדלת הזאת, אחרי שפורצים אותה, מגלים שלושה מחבלים שמרימים ידיים, נכנעים, כי הם הופתעו, לא האמינו שצהל יגיע לעומקים כאלה, למקומות כאלה, ואז אתה לוחד אותם, מהר מאוד אתה מקבל מהם מידעים, ובעקבות המידעים הללו אתה פושט והולך למקומות נוספים. בהחלט עבודה מרשימה וטובה שעושים אותה שמה, אבל כל הדברים האלה על
כמובן... אתה יודע שאני מקשיב לדיווח שלך ברוב קשב, קובי, ויכול להיות שזה שאלות שצריך לשאול אחרי המלחמה, אבל אני כן אשאל אותך עכשיו. דיברת על ג'נין, על רמת המודיעין שיש לצהל ולשבק, והמודיעין כל השנים, איפה היה בנושא המנהרות הללו עם המטבחים וכל הדברים שחמאס בנה למטה? מה בעצם חשבו? שמה, הם פותחים בתי מלון תת-קרקעים?
תשמע, את התשובה הזאת, אני כואב אותה.
שאלה אחת מכל כך הרבה שאלות.
לא פחות ממך, ואני כואב אותה יותר בגלל שאני שידרתי אותה. כן, אני מכיר על חטא כל הזמן. באמת ובתמים, אז זה לא מילים של פרפרזה. כשאני אומר רשמנו בגדנו, אני באמת חושב בעצמי לא רק על הדברים האישיים ולא על הדברים של המשפחה, אלא דברים כאלה שאתה משדר כל הזמן גם לעם, ואתה הרבה מאוד שאלות שואל את עצמך. למשל, אני אתן לך דוגמה של שאלה שאני שואל את עצמי, יותר פשוטה אבל היא עמוקה. למה המסמך הזה שנחשף אתמול, שבו יחיא סנוואר כותב הוראות כיצד להפעיל לחץ על ישראל. הוא כותב שם כל מיני דברים, להגביר את הפצת התמונות וסרטוני החטופים, שר הביטחון לתת עליו
הרבה יותר לחץ. נשמח יחסית טרי מהתקופה האחרונה בטח.
נכון. למה זה צריך להגיע למיצג, תסבירו לי? למה זה לא צריך להגיע, בהודעה דובר צהל רשמית, עזוב את הכתבים. כתבים כל אחד יריבו ביניהם, למה לי לא? יכול דובר צהל לעמוד, הנה די המסמך. לא מבין, יש דברים שאני לא מבין אותם, אתה צודק.
טוב, זה כבר ביקורת על שיטות הפעולה של דובר צהל, אבל התחושה שלי שהמסמך הזה לא יצא מהגזרה הזו של דובר צהל, אלא מגזרה אחרת מדינית יותר.
יכול להיות, בהחלט, אתה צודק.
אתה יודע כמה תוצרים כאלה יש בידיים של המערכת הצבאית, המדינית, שלא יוצאים הכל.
אני חוזר לדוד, דוד, אני יכול להגיד לך תשובה אחת. הנחת העבודה של צהל הייתה שהבעיה העיקרית שלנו היא לבנון ואיראן, ולכן את מרב תשומת הלב, אפילו כמעט את כל תשומת הלב, מאותם אלפי חיילים של 8200 יחידות המודיעין, שמו על לבנון ושמו על איראן. אמרו אז הכל בסדר, הכל נסתדר, אבל זה כל ראשי הממשלה,
זה
גם נתניהו, גם בנט,
זה נקרא יהירות.
נכון,
זה נקרא יהירות, זלזול
ביכולת של החמאס. זו
הקונספציה. אבל דוד, זה קשור גם בשאלה הקודמת שלך, גם לכבישים בבני ברק ובפתח תקווה ובבית שמש ובמקומות אחרים. זה גם כן ראשי ערים שחושבים שהכביש הוא לא דבר הכי חשוב לעשות, אני חשוב לי יותר לעשות משתלה ופרחים עם הציצים במזרקה.
בהחלט, יום אחד נטפל פה, כשלא תהיה מלחמה, ונטפל בדברים האמיתיים של החיים האמיתיים, נטפל קצת גם בכבישים הראויים, בריכוזים החרדים, בין יתר הדברים שאתה הרבה צריך לטפל בהם. יעקב פינקלר, קובי, תודה, בשורות טובות.
תודה
קובי, בוקר טוב.
קובי היקר. אנחנו נעשה עכשיו הפוגה מהמלחמה קצת, אומרת נחזור לעניינים האלה, ובואו נדבר קצת פוליטיקה מקומית, פנימית שלנו, או שזה מוקדם מדי.
נו, בכבוד.
כן.
נו, אתה יודע, אם צריך לדבר על זה, אז נדבר על זה.
איתי גדסי, פרשננו הפוליטי, שלום, בוקר טוב.
שלום וברכה, בוקר טוב.
ואבי גרינצאי, גם לך שלום.
בוקר טוב.
בוקר אור. טוב, הבחירות מתקרבות, ואנחנו רואים את מה שקורה בערים החרדיות, עם בריתות חדשות, קואליציות חדשות שלא היו בעבר. נראה שאנחנו הולכים לאיזשהו שידוד מערכות פוליטי פנים חרדי.
כן, יש פה משהו מאוד מעניין, שכמו שמסתמן, עוד אתה יודע, עד הדקה 90 הכל יכול להשתנות, אבל נראה שבאופן אירוני, דווקא ש"ס והעשייה המרכזית באגודת ישראל, שהתחילו את כל הפילוג הפנים חרדי, כשהתחילה מערכת הבחירות באשדוד, אם אנחנו זוכרים, הולכים אחורה, בסוף, באופן אירוני, הם אלה שהולכות כנראה לסגור דיל, שיהיה דיל משולש על אלעד, בית שמש ובני ברק, ככה זה מצטייר.
קודם כל אני חולק עליך בפתיחה של דבריך אבי, מי שהלך וסגר דיל ראשון זה שלומי אמונים בדגל התורה, רק נדייק.
לא, זה אתה מדבר על דיל, אני מדבר על איך התחיל הבלגן בכלל, אם אתה הולך אחורה.
איזה בלגן, איזה בלגן, מה?
איפה היה פה הנושא הראשון?
הוא הולך איתך לאשדוד לפני 4-5 חודשים, עוד לפני החגים.
בדיוק, איפה התחילה
שלומי אמונים ודגל זה בהמשך.
דווקא בפילוג, אני מדבר לפני הסכמים, איפה התחיל הוויכוח הראשון הפנים חרדי, זה היה באשדוד. כולנו זוכרים, כשדרי הלך עם ברק סריה, זה אחר כך מועמד של שס, והגודי הלכה,
גודי לא סמך גור שם, הלכה
עם ראש העיר.
מבחינתך מי שמתחיל בלגן זה תמיד שס ואריה דרי. אבי, מבחינתך מי שתמיד מתחיל בלגן ופילוגים זה תמיד שס ואריה דרי.
לא,
זה מה שאתה אומר כאן.
לא,
הוא הולך לסדר הכרונולוגי, איפה התחיל
לא, דוד יקירי, לא צריך לשמוע תמיד את הדרי. שנייה, אני אסביר. המקום הראשון מאז שהתחילה מערכת הבחירות המוניציפליות שבו היה פילוג פנים חרדי, זה היה בשאלת תמיכה לרשות העיר אשדוד. שס רשמית, חצי רשמית, הלכה בהתחלה עם סרי, ואחר כך עם אבי אמסלם רשמית, ואגודת ישראל הלכה עם ראש העיר המכהן. זה עם נסרי.
אבי,
זה היה הוויכוח הראשון. עכשיו האירוניה, מה שאני בא להגיד, שהאירוניה שבסוף שני הצדדים האלו, הם אלה שהולכים על דיל אחד עם השני, קצת דיל כפוי ביניהם, נכון? בגלל אותו הסכם שאיתה הזכיר בין דגל לשלומי אמונים, אבל באופן זה הם יצטרכו להסתדר ביניהם.
אוקיי, אני ברשותכם רוצה לעשות רגע סדר. לשעת מותר לתמוך באיזה מועמד שהיא רוצה, בכל מקום שהיא רוצה. היא לא עשתה את זה, היא לא תמכה בברק סרי דווקא בגלל המסע ומתן, ואני לא מייצג את שעת, אלא רק רוצה לשים דברים על דיוקם, כי מי שהלך וחתם הסכם ראשון ובעצם פילג את יהדות התורה, אנחנו מדברים עכשיו בתוך סיעה מאוחדת, כן, משותפת, היה דווקא שלומי אמונים שחתמו עם דגל התורה, בניגוד להסכם שהיה, כפי שדיברנו אתמול, באלעד, מכל מיני סיבות, מציביון העיר וכו' וכו', בתגובה בשעת...
הסכם בין מי למי?
היו צריכים... הסכם שלומי אמונים, בשם שלה, הסכם בין דגל לשלומי אמונים. בין דגל לשלומי אמונים, הסכם בית שמש אלעד שנחתם בערב סוכות, ושם בעצם החל הפילוג הרשמי. לאחר מכן כמובן ששעת הייתה צריכה להגיב מבחינה פוליטית כדי לשדרג את מעמדה, היא סגרה דיל עם אגודת ישראל, זה התבשל במשך ימי המלחמה, היא סגר היום בבוקר, אתמול דיברנו מתי תהיה החתימה, אני מבין שממש בשעות הקרובות חתימה עם משה אבוטבול בבית שמש, לא בטוח שכל מרכיבי אגודת ישראל יהיו שם, אבל בהחלט רוב, שזה לא רק גור וביז'נית, יש דיון חזק מה קורה עם בלז, כשהמטרה שלהם כמובן היא להשאיר רק את שלומי אמונים בצד,
ולראות מי... נקדד רגע את האימפקט, כי אם כבר הזכרת את הדיל המורכב, אז עזוב רגע את בלז, אם תהיה או לא תהיה, כרגע זה לא הסיפור, כי הסיפור פה בעצם הוא גם לא בית שמש. בית שמש היא חוליה אחת, היא החוליה שבה הסיפור אולי נפתח, והיא גם העיר הכי מעניינת, כמו שבצלאל נראה לי יכול להסביר לכולנו.
נכון, אבל כבר הסכם למעשה, היה הסכם
שכבר נסגר ברווחה. הסיפור האמיתי של ההסכם הזה של שס וגור וויז'ניץ, והמשמעויות שלו הם בעיקר בני ברק ואלעד. זאת אומרת, בבני ברק מצד אחד גור אמורה לכאורה לקבל את הזריקת הרגעה, שבוסו יפרוש במסגרת אותו הסכם, וזייבר תהיה ראש העיר ובלי הספקות או קרב. ומצד שני, באלעד יש לזה משמעות גדולה, כי באלעד אנחנו יודעים שבאמת יש קרב על כל קול, ושם הקצה כמה קולות של ויז'ניץ, וכמה קולות שאולי יש השפעה לקבוצות אחרות שקשורות לסיעה המרכזית, זה יכול להיות המשנה משחק שיכריע לכאן
ולכאן. בהחלט שארי דרי,
אני חושב שזה הכי דרמטי, נכון? זאת הסיבה הכי דרמטית פה בסיפור הזה.
זו הסיבה שארי דרי הלך להסכם הזה, ארי דרי מעניין אותו אלעד, לא מעניין אותו באשדוד, הוא מבטר גם על אשדוד, והוא יוריד את האירועי בוסו.
ואני אגיד לך יותר בוטה, לדעתי גם בית שמש הוא לא חושב שבאמת אבוד הוא הולך לנצח, חשוב לו, אלעד?
אני חושב שזה מאוד תלוי, זה מאוד תלוי עד כמה יהיה פה באמת כדור שלג שהביא תמיכה נוספת, יש מומנטום חזק מאוד למושב. שהבוטבול רואים את זה, למרות בוא לא ניכנס, אני מניח שככל שנתקדם במועד הבחירות, אתה יודע, גם כולנו תלויים בנסראללה בכל מצב, כן? אם יפתח, ידחו הבחירות והכל ייפתח עכשיו כשכל הקלפים כבר
זה נקרא בחירות בערבון מוגבל.
חברים, לפני המלחמה, א', אני מסכים איתך אבי, יש באמת בעיות בעיות המשפטי קשות מאוד מהעניין הזה של דחייה נוספת, אמרו שגם אם תיפתח מלחמה זו עמדה שקראתי באחת הטיוטות, עמדתם לא לדחות את הבחירות.
תצטרכו לקיים את זה בזמן, נכון, כן. אני צריך לזכור גם עוד משהו, תזכור שמראש המועצות שנמצאות בצפון ובטווח האש לא מקיימות את
הבחירות, שם
אתה חייב לתרגל את
הבחירות. כן, אבל אם מלחמה בצפון זה לא רק אלה שפונו עכשיו, זה אמור להיות הרבה יותר משמעותי.
נכון.
למה אבל יש לי תחושה שהבחירות המקומיות האלה כרגע איזשהו סוג של פיוק אחד גדול?
זה, קודם כל,
כי זה לא מעניין את הציבור.
בטוח,
זה לא מעניין את הציבור.
דיברנו על הכבישים מקודם, לא מעניין את הציבור מי ינהל את העיר שלו, מה יהיה בעיר שלו.
כן מעניין, אבל זה ממש משני לחלוטין, מה שמעניין את הציבור זה בסוף המלחמה הזאת, ולכן אתה יודע, כמעט אם בימים רגילים היינו עכשיו...
המלחמה מעניינת ברמת החדשות והניוז ולהתפלל
והכל. וסוער עכשיו על הרשויות המקומיות וכל זה.
אני לא מסכים איתכם, אני לא מסכים, אני חושב שזה כן מעניין את הציבור במינון, זאת אומרת... יש את המלחמה בסוף שזה באמת הנושא, וגם הכניס את כולנו קצת לפרופורציות, ואנחנו תמיד אוהבים להתלונן ככה חודש לפני בחירות שהשטח עוד לא ער וזה, אבל בסוף זה כן, אנשים כבר מדברים, והפרשנים מפרשנים, וכולנו ברוך השם נהנים מהסיטואציה, וזה יתחזק בשבועות הקרובים, נראה את זה עוד יותר מתחמם, ככל שיהיו יותר זירות אטרקטיביות והקמפיינים יצאו לדרך.
הכי התחברתי למשפט שלך, עכשיו, אבי גרינצייג, שכולנו בעצם נהנים מהסיטואציה. סוף סוף יש משהו ליהנות ממנו.
סוף סוף יש משהו לדבר עליו שהוא לא מלחמה גם, יש בזה גם.
לא, לא, אני מדבר על הענה, סוף סוף יש משהו ליהנות ממנו.
זה הכתבים הפוליטיים נהנים.
הקמפיינים כולם מאססים בגלל הסיטואציה של המלחמה עם להתחיל את הקמפיין, אז גם האווירה לא כל כך מורגשת. אתה רואה שכולם ככה חושבים, נדחה בעוד שבוע, נחכה עוד כמה ימים, בכל זאת לא מתאים, כן מתאים. אז זה גם קצת ככה מייבש את האווירה בנושא הזה.
לא יודע, אולי גם בסוף נקבל בחירות עם אחוזי הצבעה נמוכים בהרבה מקומות, כי זה לא באמת מעניין את הציבור ולא רוצים להשתדל.
כן, אבל יש טענה, יש טענה הרי שזה יפעל גם הפוך במקומות מסוימים, שזה כן יגדיל אחוזי הצבעה, הרי יתנו את זה בזמן לא על הרפורמה המשפטית, שהיא תחולל איזשהו דווקא אחוז הצבעה גבוה, זה גם תלוי איפה, זה תלוי מי המתמודדים, כשיש לך מתמודד שמזוהה עם גוף אחד ועם גוף שני, אז זה יכול כן ליצור דווקא אימפקט של הצבעה באחוז גבוה יותר.
טוב,
אז מה בינתיים דגל התורה ואגודת ישראל עושות ישיבות סיעה בנפרד בכנסת?
כן, אני מבין, אני אגיד לך משהו, הסיפור הזה של בית שמש, שהוא אולי נקודתי, אבל בדגל התורה באמת רותחים על זה, בכל המובנים. ואת יודע, ראינו את גפני אתמול מבקר את גולדקנופ על הנאום שם בכנס של הימין, של התיישבות ברצועה, זה לא שפתאום, את יודע, כאב לו החלק הזה של ההליכה לימין. והנושא הזה, הדקירה חוזרת בהקשר הזה של, אתם לא שותפים שאפשר לבנות עליהם או אפשר לסמוך עליהם. עכשיו אפשר להגיד, בצדק, שלא בצדק, זה לא הנושא. הנקודה היא שבדגל כבר שנתיים לפחות מרגישים שהשותפות הזאת נמצאת כל הזמן על קירי תרנגולת. ואנחנו זוכרים מה היה לפני הבחירות האחרונות. זה יכול להיות מכה בפטיש. זאת אומרת, הסיפור של בית שמש יכול להיות סיפור אחד יותר מדי במובן הזה.
כי מה פתאום העסתם ללכת עם שס?
אני הבוקר קראתי את יתד באוזן שמאל על, על הוויתור, כן? הדברים שרב דויב אמר אתמול.
מה הוא אמר? לא קראתי עדיין?
תקרא הבוקר, לא, דיבר בדבר לבני חול, ולכן אני לא מאמין שילכו פה לאיזה דברים דרמטיים, אבל אני כן רוצה לומר שבסוף, גם כשבוחרים אומרים, תשמע, יש פה פילוג, וזה צריך לזכור, א', מי יוזם לפילוג, ודבר שני, מה הייתה החלופה? אני רוצה להגיד שגם, ולמה אני מתכוון, לא רק בין דגל האגודה, גם בתוך דגל התורה, לא עכשיו נרחיב, כי אני מבין שאין לנו הרבה זמן, אבל גם שם מי שנהל את העניינים לא היה יושב ראש המפלגה, גפני, שהוא חתום הרי על ההסכם באלעד, לא הוא, מקלב, אבל מטעמו. אחרים, יעקב אשר למשל, ואנשים נוספים, ועכשיו הם מבינים שהם לא יכלו לנהל את כל העניין הזה, וכנראה שזה יתפוצץ להם, ואתה יודע, לכן לא הייתי ממהר ובא ואומר שעל זה עכשיו יפצלו את דגל התורה ואגודת ישראל, בעצם את יהדות התורה, וכבר יש לחות לארצי, שום דבר אדם, כולם ישכחו את הכל.
איתי, אני לא יכול לקלק לגמרי, אבל אני כן אגיד שזה מאוד יהיה תלוי, בתוצאה הסופית בבית שמש, זאת אומרת...
חד משמעית, אבל גם 6-3 שכחנו די מהר, אבי, 6-3 שכחנו די מהר, והתחברו והכל בסדר.
אני אסביר באיזה הקשר. אם דגל התורה תיקח את רשות העיר, זה עוד יהיה נסלח. זאת אומרת, זה יהיה מצב של, טוב, עשיתם בג, אבל נעשה לכם משהו במקום אחר או משהו כזה. אם זה יוביל לבקום של פיצוץ, של אובדן של רשות העיר מאיזושהי סיבה, בין אם זה לאליזה בלוך ובין אם זה יקרה כשהוא בבויסט...
מי ישלם בראשו? אתה אומר שאגודת ישראל...
אז לדעתי, יהיה גם בתוך דגל התורה איזה סוג של חשבונאות, אבל גם ביחס לאגודת ישראל יהיה חשבונאות.
אתה מצייר פה תמונה, אבי, שיש כאן קבוצה לא מבוטלת, שלא יודעת להפסיד, ולהפסיד בכבוד. אתה אומר שאם דגל תנצח בבית שמש, אז הכל ייסלח.
לא,
אבל כל זמן ומפסידים, אז לא סולחים.
כי כל הדיל שמתהווה כאן מול העיניים הוא נגד דגל.
לא, לא, הטענה כלפי אגודת ישראל תהיה שתישאר גם במקרה של ניצחון, אבל יותר קל לבלוע גלולה כזאת כשאתה עדיין מנצח.
בואו נגלה לכם סוד שלא משנה בבית שמש מי נצח מבין שני המועמדים החרדים, כל המפלגות החרדיות יהיו בקואליציה, כולם יקבלו את מה שמגיע להם והכל יהיה בסדר. זה בהנחה שאחד השני המועמדים החרדים מנצחים.
נתון בלתי נתפס שלמדתי אותו ביממה האחרונה כשככה ניתחתי קצת העיר, להבנתי, העשיות החרדיות הולכות לתפוס בערך שני שליש מהמועצה, זאת אומרת, מתוך 25 נציגים, יהיה כנראה 16-17 חרדים, זה המון, זה באמת, זה שליטה מוחלטת בעיר.
הכוח החרדי בבית שמש הוא 70% מהמצבים.
ואז הכבישים ציבור תושבי העיר בית שמש יהיו פרפקט, כששני שליש...
השאלה, חברים,
דיברו על צביון העיר, אבל זה לא באמת משנה מי מהשניים ישפץ את הכבישים.
למה אתה מנקה אותם? מי שרוצה להיבחר לרשות מקומית, צריך קודם כל לתת שירות לתושב. זה לא משנה לי אם הוא חרדי או חילוני.
כן, אבל מי שפץ את הכביש, זה לא משנה
גם לא בוא לגרינדק. אני רק רוצה להוסיף, בתרחיש הזוי,
שניהם לא באים לי עכשיו.
בתרחיש הזוי, בדיוק, כשנגיע לסיבוב שני, ואחת החסידויות, או כמה מהם יסגרו עם, או לא חסידויות, זה יכול להיות גם מישהו אחר, סייעה אחרת, שמרוב האכזבה שלה תסגור עם עליזה בלוך, אז הפסדנו עיר העתיד החרדית, והשאלה אם פה
יהיה מישהו שישלם את המחיר.
לא, אל תאמר, חייבים לסיים, חייבים לסיים, ואני לא רוצה אימורים, אני רוצה רק לומר משפט שהוא מאוד עקרוני. גם, ואני רוצה לומר משפט עקרוני, אני לא מאמין שמישהו מהמפלגות החרדיות בסיבוב שני יחתירו ראש עיר לא חרדי בבית שמש.
זה מה שהיה בפעם האחרונה, למה אתה לא מאמין?
אני רק רציתי להגיד במשפט סיום בהקשר הזה, שאני חושב שכמעט בטוח שאם אחת הסיעות החרדיות לא תעלה לסיבוב שני, היא תלך כמעט בוודאות עם עליזה בלוך בכזה מקרה.
א', א', זה... אתה אומר שזה יהיה ודאי? אני אומר לך שזה
כמעט ודאי.
זה, דרך אגב, זה מופיע בהסכם שבין ש"ס לאגודת ישראל,
חברים, תשאירו.
מצב, אף אחת מהסיעות, טוב, בוא נשאיר למחר.
נשאיר למחר
משהו. מצב, אבל אף אחת מהסיעות לא תתמוך באליזה בלוך, אבל בוא נדבר מחר.
ימים יגידו. אבי גרינצייג, איתי גדסי, תודה לכם, בוקר טוב.
תודה, בוקר טוב, תודה.
בשורות טובות, אנחנו יוצאים להפסקה.
עכשיו איתכם, מהדורת הבוקר, עם בצלאל כהן ודוד חכם.
עכשיו אנחנו עם חבר הכנסת יצחק קרויזר, יושב ראש סיעת עוצמה יהודית בכנסת. שלום, בוקר טוב.
בוקר טוב, בצלאל ודוד, לכם ולמאזינים.
בוקר טוב.
מדברים על עסקה, שאף אחד לא יודע אם היא אכן בדרך, כפי שתוארה אתמול. אמר כאן אתמול השר וסרלאוף, תהיה עסקה שתסיים את המלחמה, אין ממשלה, אתה גם סבור כך?
בוודא, אני חושב שגם השר אתמול בישיבת הסיעה, במסיבת העיתונאים, אמר שני דברים מאוד חשובים. ראשית, הוא אמר את הגישה שלנו, מה כן נסכים ומה לא נסכים, אנחנו מדברים בחדרים הסגורים, וכך אני חושב שצריך לנהוג, מאחר ובאמת צריך להבין שכל שיח על עסקה, גם אם מדובר על איזשהו בלון ניסוי כזה, כמו שאתמול ככל
אבל
הנראה...
אבל ברור לך שבסוף תהיה עסקה.
בתקשורת, ודאי, השאלה איזו עסקה, אנחנו התנגדנו לעסקה...
איזו עסקה עוד אתם עוד כן מוכנים?
למתווה.
אז תסרטט לנו עסקה שרלוונטית, שיותר נכון מקובלת עליכם.
אז אני אומר שוב, בדיוק כמו שאמר אתמול השר בן גביר, לאיזה עסקה, באיזה דרך, לאיזה מתווה אנחנו מדברים בחדרים הסגורים, וטוב שכך, וגם כך אמר השר, שדיבר עם ראש הממשלה והבהיר לו בצורה מאוד ברורה איפה הקווים האדומים שלנו. ככותרת, אנחנו סוברים שרק בלחץ צבאי ניתן להחזיר את החטופים והחטופות שלנו, רק מיטוט חמאס, רק פגיעה של כוחות הביטחון, בכל מי שעוסק...
אתה עדיין לא מביא את הצד הנגדי למתווים כאלה ואחרים שמסתובבים באוויר בימים האחרונים.
בוודאי כל מתווה של עסקה, כל מתווה שאנחנו שומעים, שהחמאס מעוניין לדבר איתנו, ואנחנו ראינו שהלחץ הצבאי מביא אותו לרצות להוציא את החטופים שלנו.
אז אני שואל אותך, חבר הכנסת קרויזר, תן לנו מתווה שכן מקובל עליכם. שכן יביא לכאן את החטופים, לא יסיים את המלחמה, אבל כן יחזיר לכאן חטופים, והמלחמה תימשך.
אז אני אענה שוב. אנחנו את המתווה המדויק שאליו אנחנו נסכים, טוב שאומר השר בקולו, אנחנו מדברים בחדרים הסגורים, וכך גם דיבר עם ראש הממשלה. אנחנו עדיין סוברים שכדי להחזיר את החטופים והחטופות שלנו, צריך למוטט ולמחוק את חמאס מעל פני האדמה, ולא רק אותו, את כל ארגוני הטרור שנמצאים ברצועת עזה, כל מי שקם בבוקר וחושב לפגוע בביטחונה של מדינת ישראל וביטחונם של אזרחי
לא חושב שמישהו ישראל, חולק עליך לא, לא ראש הממשלה, לא בני גנץ ולא גדי אייזנקוט בקבינט ולא
לא נכון,
שר הביטחון
הם חולקים עליו, לא, הם חולקים עליו הם לא חושבים
שתעצור את המלחמה
הם לא חושבים ככה, הם לא חושבים כמו שאומר עכשיו חבר הכנסת קרויזר ולצערי או לשמחתי חבר הכנסת קרויזר, כשמדבר עכשיו, מבטא תחושת רבים ורבים רבים בעם, שכך בדיוק הם חושבים.
אז אני עדיין רוצה לדעת מה כן. מדברים על לא, מה כן? אתה אומר את זה נשאר בחדרים סגורים, אבל תן לנו משהו.
לא, מה שכן הוא מאוד ברור, מחיקת חמאס, ופגיעה קשה מאוד ברצועת עזה.
אבל ברור, אבל ברור לך.
זה הכן.
אבל אתה חושב, אתה סבור, שנייה, אתה סבור... אתה סבור שבמלחמה, בפעילות צבאית, ניתן להחזיר את החטופים? בלי עסקה, בלי כלום?
אני סבור שכאשר... אני סבור
מבצעית אני שואל כאשר, כמובן.
אז אני אענה לך חד משמעית, אני סבור שכאשר החמאס מאבד יום-יום נכסים אסטרטגיים שלו, ומאבד יום-יום עשרות לוחמים במרכאות נאצים שפלשו למדינת ישראל ושחטו ופגעו באזרחי מדינת ישראל, כאשר הכוחות שלו מבינים שזה הסוף, הם רוצים להוציא את החטופים שלנו, שהם מחזיקים בהם, שחטפו אותם מהבתים שלהם, הם רוצים שהחטופים שלנו יצאו מרצועת עזה, כי כל יום שיש נוכחות של חטופים ישראלים ברצועת עזה, צבא הגנה לישראל מכה בהם, פוגע בהם, הורג בהם והורס להם, ולכן הם רוצים לראות עסקה, ואנחנו רואים ככל שהתמרון הקרקעי מעמיק יותר ומצליח יותר, אנחנו רואים את הזעקות שלו בדרך שהחמאס מעביר את זה לחברה הישראלית, גם במצוקה שלו בסרטוני הזוועה שהוא ממשיך להוציא מתוך רצועת עזה, וגם אנחנו רואים את הקריאות של מדינות אחרות בעולם שכנראה אליהם הוא פונה בלחץ על מדינת ישראל לעצור את הלחימה ולהגיע לאיזשהו מתווה.
אתה מרבה להזכיר את מה שאמר יושב ראש המפלגה שלך, השר איתמר בן גביר, בישיבת סיעה, אבל גם הוא אמר, אנחנו חוזרים הביתה לכל רצועת עזה. והשאלה שלי אליך, חבר הכנסת קרויזר, מתי?
אז אנחנו נמצאים היום, ברוך השם, עמדות מפתח. אם אנחנו לפני שנים לא רבות נאבקנו בתוכנית הגירוש מגוש קטיף, הציבור בחר בנו כדי שנייצג אותו גם בנושא הזה, ואנחנו רואים מה הייתה ההשלכה הקשה מאוד של הגירוש מגוש קטיף למי שלא האמין לאזהרות שלנו ב-2005, התעורר ב-7 באוקטובר בשמחת תורה. ולכן אנחנו סוברים, והמציאות הוכיחה לנו את זה, כפי שאנחנו יכולים לראות בדיוק בדוגמאות מ-20 שנה האחרונות. ראינו בלבנון שצבא הגנה לישראל ישב ברצועת ביטחון ללא נוכחות, ללא התיישבות. בסופו של יום הצבא חזר לקו הכחול לגבול, ונבנתה שם מפלט בתורת חיזבאללה, שגם אותה אנחנו נצטרך להתמודד איתה ולחסל אותה, כדי שתושבי הצפון יוכלו לחזור לבתיהם בדיתך. ואנחנו רואים בדיוק מה קרה בגוש קטיף. ירשנו את התושבים היהודים, בשביעי באוקטובר בשמחת תורה, מפלצת של חמאס פגע בעם היהודי באירוע הקשה ביותר שלנו מאז השואה. ואנחנו רואים לעומת זאת מה קורה ביהודה ושומרון. כאשר יש התיישבות, יש נוכחות צבאית, ואנחנו רואים את ההגנה של המתיישבים ביהודה ושומרון כלפי אזרחי תושבי המרכז.
אבל חבר הכנסת קרויזר, נתניהו לא חושב כמוך. מה אתה עונה לו? נתניהו מתנגד לכל הרעיון הזה שאתם מדברים עליו. או יכול להיות שבגלל לחץ אמריקני, נתניהו מתנגד.
נתניהו זכותו להביע את עמדתו. במדינת ישראל אנחנו עדיין מדינה דמוקרטית וחופשית, וכל אחד יכול להביע את דעתו. עוצמה יהודית היא לא הרעיונות של קרויזר או של השר בן גביר בכנסת ישראל. אנחנו נבחרי ציבור, בחרו בנו המונים מאזרחי מדינת ישראל, שיודעים שאנחנו בעד התיישבות יהודית בכל חלקי מדינת ישראל.
וזה גם כן חלק מדרישה אולטימטיבית, כלומר, אם בכל שאלת היום שאחרי, וזה עדיין לא רלוונטי מה יעשו שם אחרי ברגע זה, רלוונטי אולי במקרו, אבל לא חוזרים לשם, לא עושים את הפעולות היום את של האחרי, כי המלחמה עדיין בעיצומה. כשתסיים המלחמה, לא משנה באיזה צורה, בצורה כזו או אחרת, זה קו אדום מבחינתכם שחייבים לחזור לגור שם, להקים שם יישובים יהודים?
הרי ברור לכל בר דעת היום,
לא ברור, זה ברור. אני שואל, אם לא יוקמו שם יישובים יהודים בתוך רצועת עזה, אפרופו הכנס שלשום בירושלים, זה אומר שמה? אם ראש הממשלה יגיד, לא יקרה, רק נוכחות צבאית, לשלוט בשטח צבאית, בלי יישובים יהודים, בלי נקודות כאלה ואחרות.
אני אומר, היום לכל בר דעת ברור שנוכחות צבאית ושליטה ביטחונית ישראלית מחויבת בכל שטח רצועת עזה, מצפונה ועד דרומה.
צבאית.
זה ברור, על כך כבר אין ויכוח. המציאות הוכיחה לנו, לצערנו הרב, בצורה רעה, שדם יהודי נשפך, כאשר אנחנו...
ושחייבים יישוב יהודי שם, אז אני שואל, האם זו דרישה אולטימטיבית, שתהיה שם התיישבות יהודית?
תחדד את השאלה, האם תלכו עם זה עד הסוף, או שזה רק אמירה באלמה לציבור? הציבור אוהב את מה שאתם מדברים. לא, הציבור מאוד אוהב את מה שאתה אומר עכשיו, אני מקבל תוך כדי שאתה מדבר הרבה מאוד תגובות, שאתה מדבר וככה צריך לדבר וכל זה. השאלה אם זה סתם אמירה, או שזו אמירה עקרונית של עוצמה יהודית ושל הציונות הדתית, אנחנו רוצים לחזור להתיישב ברצועת עזה.
לא, א' כל, אנחנו מאמינים בלב שלם שנוכחות יהודית צריכה להיות בכל שטחי מדינת ישראל.
אבל אתה לא אומר לשאלה שלי, אתה אומר את זה כבר 10 דקות. חבר הכנסת קרויזר, אתה אומר את זה כבר 10 דקות. השאלה אם זו אמירה כדי לרצות את הציבור, או שזו אמירה עקרונית שלכם. אנחנו לא נשב בממשלה שלא תיישב את רצועת עזה מחדש.
אז אני אענה שוב. אנחנו מאמינים באמונה שלמה שהתיישבות ונוכחות יהודית צריכה להיות בכל שטחי מדינת ישראל. מי שלא הבין את זה כאשר דיברנו על כך.
יופי, גם אנחנו מאמינים בזה. ונעימה, אני שואל אותך, עד כמה זה עקרוני אצלכם? עד כמה זה עקרוני או שזה רק אמירה לרדיו עכשיו?
אני חושב ש...
אתה לא עונה לי לשאלה הזאת, חבר כנסת קרויזר, סליחה שאני מקשה עליך, אבל אני מחפש תשובה לשאלה אחת.
זה בסדר.
האם זה עקרוני, או שזה רק אמירה כדי לרצות את ציבור המאזינים שמקשיב לך עכשיו?
אז אני אומר שוב, אני חושב שהציבור עיניו בראשו, ורואה שמפלגת עוצמה יהודית עומדת מאחורי האמירות שלה, ומקדמת את תפיסת העולם שלה, גם אם זה לוקח צעד אחר צעד, אנחנו רואים אחרי שנה בממשלה הזו, שינוי דרמטי במערכות לביטחון הפנים, במשטרה, במג"ב, בכיבוי האש, במשרד הנגב והגליל.
ותשובה לשאלה.
את העשייה הפרלמנטרית שלנו כחברי כנסת.
אתה אומר לי כל כך חידום הנותרים, אבל תשובה לשאלה אני לא מקבל. תשובה לשאלה אני לא מקבל.
אנחנו מקדמים את תפיסות העולם שלנו בתור חברי כנסת ושרים.
השאלה, אז אני אשאל את השאלה פעם אחרונה בצורה מאוד ברורה. אם לא יוקמו יישובים יהודים ברצועת עזה אחרי המלחמה, אתם נשארים בממשלה? כן או לא?
אז אני אומר שוב, אנחנו מקדמים את תפיסות העולם שלנו, שתפיסת העולם שלנו בין היתר, היא התיישבות יהודית.
טוב, הבנתי, אז בקיצור, הכל דיבור.
לא, אתה פוליטיקאי טוב, אתה פוליטיקאי טוב. אין ספק, אתה גם מרויין טוב.
טוב, חבר הכנסת יצחק קרויזר מעוצמה יהודית, תשובה לשאלה הזו לא קיבלנו, וימים יגידו.
תודה רבה לך.
תודה רבה לכם.
להתראות, יום טוב.
אתה שם לב?
מה? הכל דיבורים.
לא, כן, כאילו, אתם, זה מה שאתם מאמינים בו, אז אין ממשלה בלי זה. נקודה, חד משמעית. כאילו, תבוא, תגיד את זה, עד כמה זה עקרוני. לרצות את הציבור זה בסדר, זה תפקיד של הפוליטיקאים, אתה יודע, לדבר למה שנעים לציבור. אבל בסוף כשאתה שם אותו מול שאלה אחת, זה לא רק אותו, דרך אגב, את כל עוצמה יהודית. אתם רוצים, אתם אומרים שבלי יישוב יהודי בתוך רצועת עזה, אי אפשר להמשיך ככה, נכון? השאלה עד כמה זה עקרוני, ואף אחד לא מוכן, אף אחד מהם לא מוכן להתחייב שזה דבר עקרוני אצלם. לזה קוראים, לא יודע...
פוליטיקה.
שפנים אולי? לא יודע.
לא יודע, פוליטיקה, עושים פה פוליטיקה לסיפור הזה. אורש וצלצולים. טוב, בוא נצא לעוד הפסקה קצרה.
עכשיו איתכם, מהדורת הבוקר, עם בצלאל כהן ודוד חכם.
בוא נספיק עוד מרואיין אחד לפני שמסיימים, חבר הכנסת אושר שקלים מהליכוד, שלום לך, בוקר טוב.
בוקר טוב.
דיברנו על עסקת חטופים הבוקר והתיישבות ברצועת עזה, ויש עוד סיפורים שקשורים למלחמה ומעסיקים אתכם הפוליטיקאים, זה אורות פתיחה באש, וגם נשאל אותך, אולי נתחיל עם זה, דיברו לא מעט על אשפוז מחבלים כאן בבתי החולים בישראל, הייתה הוראה של משרד הבריאות שלא לאשפז, ממה שאתה יודע.
אוי ואבוי.
מה אוי ואבוי?
אוי ואבוי להשפז אותם. דרך אגב, יש לי איזה הצעת חוק שתידון בעזרת השם שבוע הבא בוועדת שרים לענייני חקיקה. ועברנו את כל התהליכים והאישורים כבר לפני חודשיים וחצי.
שמה?
אין מצב שכל מי שנחשד בפעילות טרור לא יועבר לטיפול בבתי חולים ציבוריים, אלא יועבר ישירות לידי השב"ס. לא יכול להיות שהמנובלים האלה, הרוצחים האלה, יקבלו יחס VIP בשירותי הציבור שלנו, וגם אם זה כביכול אפילו להציל או ולהוציא מהם מידע, זה ממש לא מעניין. אנחנו גם נמנע ככה הרבה מאוד מחזות הזויים שהיו, שהקורבנות היו באותו חדר או אפילו ליד המחבלים האלה. לא יכול להיות דבר כזה.
תגיד, למה צריך הצעת חוק? חבר הכנסת שקלים, למה צריך הצעת חוק בשביל זה? זה לא נשמע טבעי ונורמלי שמדינת ישראל, בתי החולים שלה לא יטפלו בטרוריסטים?
נו, וזה, לצערי יש הרבה דברים שמובנים מאליהם ואנחנו לא תמיד עושים אותם, אז כן, נעשה את זה בחוק. הרי מה... אני יזמתי את הצעות החוק הזו בגלל הדילמה כביכול שהייתה לשר ארבל, שהוא היה עדיין עוד שר הבריאות בדיוק כשזה קרה. והוא יצא פשוט בהוראת שעה, פשוט שהם לא יגיעו לבתי החולים. ואז אמרתי, רגע, למה לסבך את העניינים? נוציא על זה הצעת חוק, יש על זה קונצנזוס די רחב, פשוט שהם לא יזכו, שיקבלו מבחינתי רופא משפחה מאוד מוגבל, ולא ייקחו לנו משאבים ציבוריים המנובלים האלה, לא מגיע להם שום דבר.
טוב, תגיד לי, מדברים גם כן פוליטיקה, לממשלה, כן. גנץ וחבריו אולי יצאו יום אחד, מה דעתך כן. ליברמן בממשלה?
אני בדיוק דיברתי על שני הנושאים האלה אתמול בנאום שלי במליאה. אני פועל גם בימים אלה לצרף את אביגדור ליברמן, בוודאי כולל גם לתת לו את המקום שהוא דורש בקבינט המלחמה. לא במקומי, בנוסף.
אוקיי.
לצערי חס וחלילה. הוא פשוט בחר את מה שהוא בחר. אני מאוד רציתי שכל הכוחות הציוניים יבואו ויתנו.
לא, למה אני שואל אותך על ליברמן? כי אני אגיד לך,
הציבור
החרדי חטף מנחת זרועו של ליברמן בשנים האחרונות יותר מדי, ואני ועוד הרבה אחרים שומעים את השם ליברמן בממשלה,
אני מכיר את זה מיליון אחוז.
בצלאל, מה אתה רוצה ממנו? יושב ראש ש"ס, אריה דרעי רוצה את ליברמן בפנים, מה אתה רוצה?
תאמין לי שאני יותר כועס על ליברמן, לא יודע אם יותר ממך, פחות ממך, אבל אני כועס עליו מאוד, עוד על ה-9 באפריל 2019, בסבב הראשון של הבחירות שהוא פוצץ הכל וגרר אותנו לחמש מערכות בחירות, פיצץ את תוכנית המאה של טראמפ ועוד הרבה הרבה דברים שיש מה לחוס עליו. מה שכן, היום יש מצב חירום, נקודה. אנחנו צריכים לגייס את כל הכוחות בשביל קודם א' לנצח את המלחמה, וגם בעזרת השם אחרי שאנחנו ננצח את המלחמה זה מאוד חשוב איך אנחנו גם נראה חברתית, ולכן אנחנו צריכים עכשיו להרגיע ולגייס את כל מי שרק יכול לבוא ולתת את חלקו בשביל המאמץ המלחמתי, שמים הכל בצד, מתעלים על הרגע, וזה חשוב מאוד. לצערי יאיר לפיד זה אותו, זה לא מעניין. אז אני אומר, אם הוא היה קצת מבין את גודל השעה, אבל הוא מבין את גודל השעה של עצמו, ולכן הוא גם, אתה לא יכול לסמוך עליו, כי כל יום הוא גם מחליף את הדעות
שלו. הדברים שלך מאוד מאוד ברורים, חבר הכנסת אושר שקלים, הליכוד, אנחנו חייבים לסיים. תודה רבה לך על הרעיון הזה, בוקר טוב.
בשמחה, בוקר טוב.
יום טוב.
תודה. סיימנו,
יש עוד חצי דקה. מה מיירת?
כן, אבל יש טעות ברקע, לכן מיירתי. אתה יודע, אני ממושמע לצוות. לא, אני ממושמע לצוות, לנהלים. אני לא מנהל התוכניות כאן, שיש לי פריבילגיה.
הנה, מצאת איך למלא את הזמן בעוד כמה דקות של דיבורים. טוב, נאחל למאזיננו יום טוב ובשרות טובות, ותודה לצוות שלנו. נשתמע כאן בעזרת שם מחר בבוקר בדקה ל-8, שיהיה בוקר טוב ויום נפלא ורק בשרות טובות.
בוקר טוב, יום טוב, להתראות.